עסקנו בפרק ג' ודיברנו בהרחבה על נושא קריעת הירדן. הבאנו שיהושע קורא את הירדן ואחריו גם אליהו ואלישע, ודיברנו על יעקב, כי במקלי עברתי את הירדן הזה, והסברנו את הרעיון העמוק בעניין הזה של קריעת הירדן.
בעיקרון זה יותר כהנים.
אז עכשיו אנחנו נתמקד בנושא של הארון, ארון הברית, שנכון, הכהנים, נושאי הארון, הם אלה שקוראים את הירדן. אז באמת, למה דווקא הזכרנו את זה? כבר התחלנו לשאול את השאלות האלה גם בשירו הקודם. מודגש בתחילת הפרק, רחוק יהיה ביניכם ובעיניו כאלפיים אמה במידה. צריך להיות רחוקים מהארון, אז למה, מה הרעיון הזה? ויש פה עוד, מעבר לנס המופלא, שרק נטבלו רגלי הכהנים בקצה המים, ומיד הירדן עומד ונעשה, המים נעשים נד אחד. מעבר לנס המופלא הזה, חכמים מוסיפים פה עוד שני ניסים. אז אני אחלק פה דפים למי שנמצא כאן, וגם נשתף במחשב. שנייה אחת, נשתף אתכם. הנה, אני מקווה שאתם רואים מסמך וורד, שתכף... מה, אתם רואים? אוקיי, אז בואו נתחיל. מהמדרש בראשית רבה. במקור הראשון בצד ימין. ויקהילו משה ואהרון. מדובר שם על החטא שמשה מכה בסלע במקום לדבר אליו. ושם, לפחות אחד ההסברים לחטא, לא ניכנס כרגע לכל ההסברים, אבל שם כתוב, ויקהילו משה ואהרון את בני ישראל אל פני הסלע. כלומר, מקהילים את כולם, לאן? אל פני הסלע. עכשיו, הסלע זה בסך הכל מקום קטן. זה לא זה מקום גדול. והם מקהילים את כולם אל הסלע. אומר המדרש, אמר רבי חנינה, כמלוא פי כברה קטנה איתה. זה כמו כל הסלע הזאת. הסלע הזה היה בגודל של נפה קטנה. כברה זה נפה שמנפים בקמח. כל הסלע הזה היה בסך הכל איזה גודל של נפה קטנה. וכל ישראל עומדים בה? איך הקהילו את כל העם אל פני הסלע? אלא מכאן שהחזיק מועט את המרובה. היה פה נס שמקום כזה קטן החזיק את כל עם ישראל. זה נס. ודחבטה, כמוה יש לנו נס נוסף. ויאמר השם למשה ולאהרון, קחו לכם מלוא חופניכם פיח כבשן. זה יהיה בפרשת השבוע הבאה, פרשת וערה, בעניין המכות. אז כתוב ש...
קינים.
זה במכת השכין. השכין. כן. שבעצם נאמר למשה, קחו לכם מלוא חופניכם פיח כבשן. כלומר, תיקחו פיח מהכבשן, וזרקו משה השמיימה לעיני פרעה. ואז זה יהיה לשכין. עכשיו, שימו לב, אומר המדרש, אמר רב הונא, וכי חופנו של משה הייתה מחזקת 8 קמצים? איך יכול להיות שחופן אחת של משה היא תהיה מכילה 8 קמצים? למה 8 קמצים? כי כתוב, קחו לכם מלוא חופניכם פיח כבשן, פיח מהתנור. אבל כמה כל אחד לוקח?
2.
או, 2, נכון? ככה. מלוא חופניכם זה ככה. בעצם זה 2 קמצים. זה לא 2 קמצים, זה 4 קמצים. למה? קומץ אחד זה ככה. ככה זה הרבה פחות מאשר ככה. כשאתה עושה ככה אתה יכול לגדוש. אז בעצם ככה זה 2 קמצים, ועוד גדוש זה עוד 2 קמצים. אז ככה זה בעצם 4 פעמים קומץ. עכשיו משה, כתוב, קחו לכם, גם משה וגם אהרון, מלוא חופניכם. כל אחד לוקח בעצם כמות של 4 קמצים. ואז מה כתוב? וזרקו משה השמיים. איך משה יכול לבדו לזרוק? ולא ככה הוא זורק, אלא הוא זורק ביד אחת. וזרקו, זה הוא לוקח בקומץ אחד וזורק ככה. אז איך קומץ של משה מכיל את כל מה שלקחו משה ואהרון? אז זה גם כן דוגמה שהחזיק מועט את המרובה. אני מדלג קצת. נדלג לענייננו, ממש בשורה, ממש באמצע המקור הזה, ודחבטה, כתוב שם יהושע ג' ויאמר יהושע על בני ישראל. רואים את זה? זה השורה מתחילה במילה ישראל. ויאמר יהושע על בני ישראל, גושו הנה ושימו את דברי השם אלוקיכם. האמירה הזאת, אומר יהושע פרק ג', לקראת חציית הירדן, לקראת קריאת הירדן. אומר המדרש, רבונה אמר, זקפן בין שני בדי אהרון. את כל עם ישראל הוא העמיד וזקף, כי הוא אומר להם גושו הנה. מה זה הנה? הנה זה בין שני בדי אהרון. איזה רווח יש בין שני בדי אהרון?
לא.
איזה רוחב אהרון? מישהו זוכר?
אמה?
אמה וחצי. אמה וחצי. אמה וחצי זה פחות ממטר. כן? פחות ממטר רוחב.
75
סנטים. 75 סנטים בערך. אז ברוחב הקטן הזה של 75 סנטים, בזה הוא מכן, זה בערך ככה, בזה הוא מכניס את כל עם ישראל. זקפן בין שני בדי אהרון. אמר רבי אברהם בר חנינא, סמכן בין שני בדי אהרון. הם נשענים על הבדים של אהרון, אבל כולם גם נכנסים באותו כיוון. רבנן אמרים, צמצמן בין שני בדי אהרון.
כמה אנשים הם היו?
600 אלף גברים לבד מהנשים והטף. עכשיו יש פה שלוש דעות, אם הוא זקפן או סמכן או צמצמן, לא יודע אם נספיק לדבר על המשמעות של זה, אבל כולם מסכימים שהוא העמיד את כולם, דחס את כולם בין שני בדי אהרון. ואמר להם, אמר להם יהושע, ממה שהחזיקו שני בדי אהרון אתכם, אתם יודעים ששכינתו של הקדוש ברוך הוא ביניכם. והוא לומד את זה מהפסוק, בזאת תדעון כי אל חי בקרבכם. שנייה, אני רואה שיש לי פה אנשים בחדר המתנה, נשארתי אותם. כן, סליחה על ההפרעה. אז אם כן, והוא לומד את זה מהפסוק, והוא אומר יהושע, בזאת תדעון כי אל חי בקרבכם. בזאת תדעון, בדבר הזה אתם יכולים לדעת, איך תדעו שאל חי בקרבכם? הנה, כבר עשיתי לכם נס. לא רק הנס שיהיה שאני אקרא לכם את הירדן, אלא הנס הזה שאתם רואים בעיניים שכולכם מצטופפים ומצליחים להיכנס. מועט מחזית המרובה, כל עם ישראל נכנס בין שני בדי אהרון. זה סיפור אחד, נס שלא כתוב במפורש בתורה, וחז"ל מוסיפים אותו. אז טוב, הנס של קריאת הירדן לא היה מספיק גדול בשביל שצריך להמציא עוד נס, להוסיף עוד נס. אבל זה לא רק הנס הזה. חז"ל מספרים לנו עוד נס אחד.
חומות.
החומות זה ביריחו. אני מדבר כאן כרגע בפרק שלנו בקריאת הירדן. וזה הנס שמופיע, מסופר בצד שמאל, במקור השני מלמעלה, תלמוד בבלי מסכת סוטה דף למדי. אומרת הגמרא במסכת סוטה. וכיוון שעלה האחרון שבישראל מן הירדן, חזרו המים למקומן. כלומר, וימהרו העם ויעבורו, ברגע שעם ישראל עובר וכולם עולים בגדה השנייה של הירדן, חזרו המים למקומה. הגיוני, נכון, טבעי. אז שהמים חוזרים לזרום. שנאמר, ויהי בעלות הכהנים לסרון ברית השם מתוך הירדן, ניתקו כפות רגלי הכהנים לחרבה, וישובו מי הירדן למקומם, והלכו כדמול שלשום על כל גדותיו. עכשיו שימו לב מהמשפט הבא. נמצא ארון ונושאיו וכהנים מצד אחד, וישראל מצד אחד. כלומר, יצא מצב כזה שכל עם ישראל בצד אחד של הירדן, והכהנים והארון בצד השני. איך בצד השני? למה בצד השני?
כי הם נשארו כאילו להחזיק את הדלת פתוחה, כאילו להחזיק את הדלת.
אבל הם אלה שקראו את הירדן, נכון? עכשיו מה כתוב? שימו לב, זה מופיע בגמרא. ניתקו כפות רגלי הכהנים אל החרבה, זאת אומרת, הכהנים יצאו מתוך הירדן, והיו בעלות הכהנים, הכהנים עלו מן הירדן. לאן הם עלו מן הירדן? כל עם ישראל כבר עברו. עכשיו הכהנים עולים מן הירדן. לאן הם עולים?
לגדה.
לאיזה גדה?
שהם היו בצד ה...
לתוך ארץ ישראל או חזרה למואב?
חזרה למואב.
למה הם עולים חזרה למואב? מאיפה לוקחים את זה? מאיפה הגמרא מספרת את זה? מאיפה היא לומדת את זה? אז קודם כל זה מדויק בפסוקים עצמם. אם תוכלו, תסתכלו רגע בפסוקים. אתם יודעים מה, אני גם... גם מי שבבית, אני אשתף איתכם רגע גם את הפרק ביהושע. זה כבר פרק ד'. ויגש אתמו כל הגוי לעבור את הירדן. ויאמר השם אל יהושע לאמור וכולי וכולי, אני לא רוצה כרגע לקרוא את כל פרק ד', אבל אני מדלג רגע איתכם לפסוק י'. והכהנים, נושאי אהרון, עומדים בתוך הירדן עד תום כל הדבר אשר ציווה השם את יהושע לדבר כל העם, כל אשר ציווה משה את יהושע, וימהרו העם ויעבור. ויגש אשר תם כל העם לעבור, ויעבור אהרון השם והכהנים לפני העם. וכולי. אז שימו לב שכל הזמן יש פה את הביטוי של לעבור. אני מתחיל רגע מתחילת הפרק, פסוק א', כאשר תמו כל הגוי לעבור את הירדן. אחר כך, למשל, בפסוק י', והכהנים עד תום כל הדבר, סליחה, פסוק, כן, פסוק י', וימהרו העם ויעבור, ויגש אתם כל העם לעבור, ויעבור, הם עוברים, עוברים את הירדן. חוזרים הרבה פעמים על המילים האלה, לעבור. עכשיו תשימו לב, פסוק ט' ו', ויאמר ה' ליהושע לאמור, צווה את הכהנים נושאי אהרון העדות, ויעלו מן הירדן. אתה יכול להגיד להם?
ויעברו.
עברו את הירדן. פסוק י' ז', ויצב יהושע את הכהנים לאמור, עלו מן הירדן. לא כתוב, עברו את הירדן, כמו שהיה כתוב כל הזמן עד עכשיו, אלא עלו מן הירדן. ויהי, כעלות הכהנים נושאי אהרון ברית השם מתוך הירדן. לא כתוב, כעבור הכהנים את הירדן, אלא כעלות. מכאן, מהשינוי הזה, לומדת הגמרא, הם באמת לא עוברים. לעבור פירושו, כמו לעבור את הכביש. אתה בא בצד אחד, עובר לצד השני. אבל אם פה משנים, משנה התורה ואומרת, לעלות מן הירדן, אז לאן הם עולים? חזרה לאיפה שהם היו. חזרה אל מואב. ולכן אומרת הגמרא, נמצא אהרון ונוסף וכהנים מצד אחד, וישראל מצד שני. אז עכשיו, הירדן חזר לזרום. איך עכשיו הכהנים עם אהרון יעברו לארץ ישראל? נשא אהרון את נוסעיו ועבר. שנאמר, ויהי כאשר תם כל העם לעבור, ויעבור אהרון השם והכהנים לפני העם. אז גם אהרון והכהנים עוברים. אבל הם קודם כל עולים חזרה, ואז מין רחפת כזאת, אהרון ממריא, והכהנים שעד הרגע החזיקו אותו, פתאום הוא מרים אותם, מנתק אותם מהאדמה, והם נתלים עליו, והוא בעצם מעביר אותם לירדן.
הם החזיקו אותו וכל עם ישראל היה עליו?
לא, עם ישראל לא היה על אהרון. בשלב הראשון, הנס הראשון שאמרנו, עוד לפני קריאת הירדן, יש, הכהנים מחזיקים אותו, והם עומדים, כולם מצטופפים בין שני בדי אהרון. צריך לזכור שהאהרון, נניח לדוגמה, סליחה על ההשוואה, אבל נגיד הפלאפון, זה אהרון, כן? אז הוא מונח ככה, אז יש לו בדים. הבדים הם הרבה יותר ארוכים מאשר אהרון עצמו. כי הכהנים עומדים, כמו אלונקה, הכהנים עומדים פה, אחד פה, אחד פה, אחד פה ואחד פה, מארבע צדדים של אהרון, ונושאים את הבדים. עושים בדים לשאת אותו בהנה. אז כרגע שהם עומדים ונושאים אותו, אז ברווח שבין שני הבדים, בעצם בין שני כהנים, מצטופפים כל עם ישראל, 600 אלף איש, זה רק נס ראשון. אחר כך עם ישראל עובר, הכהנים באים לירדן, ודורכים בקצה המים, הירדן נבקע, עם ישראל עובר, כולם הולכים לצד השני. עכשיו הכהנים לבדם חוזרים חזרה למואב, הירדן שוטף וזורם, ועכשיו אהרון מעיף אותם באוויר, מעביר אותם את הירדן, מנחית אותם בצד השני.
ומה הפואנטה לזה?
בשביל מה הכהנים ירדו לנהר אם הם לא התכוונו לעבור אותו?
הכהנים יורדים לנהר קודם כל בשביל שהירדן ייבקע. הארון הוא זה שבקע את הירדן. יהושע לא היה לו מטה כמו משה. משה, איך הוא קורא את ים סוף, לוקח את המטה.
זה דרשה? מטה,
נוטה במטה אשר בידו על הים, ואז...
יש עוד דרשה, אבל אם נשום בין המנדב עם משה.
נכון. זה לא סותר. בפסוק עצמו כתוב מפורש, שנטה ידך על הים מובקעהו. משה נוטה את ידו על הים. וגם, זה לא סותר את זה, שנחשום בין המנדב, הים לא נבקע עד שנחשום בין המנדב קופץ פנימה וכו'. אבל אצל יהושע, זה לא יהושע עושה, זה אהרון עושה. הכהנים, שהם דורכים בקצה המים, ברגע שהם דורכים, הירדן נבקע. השאלה הגדולה היא לא למה הכהנים ירדו לירדן, אם הם לא בשביל לעבור, אלא מה הפואנטה שהם חוזרים. בשביל מה הם חוזרים אחורה? אתם כבר בירדן, הירדן כבר עצר, תעברו קדימה. אז האמת היא ששני הניסים האלה, גם הנס הראשון, שיהושע מצופף את כל עם ישראל, וזה נס שמועט מחזיק את המרובה, מקום קטן וצפוף, מחזיק את כל עם ישראל, זה נס. אז גם הנס הזה מיותר. בשביל מה עושים ניסים? סתם שופוני? בשביל שתראו איזה יופי, איזה... אפשר להגיד. וזאת תדון כי אל חי בקרבכם. בסדר, אבל כבר ממילא יש לנו היום נס ענק, שהירדן נעצר ונבקע. צריך להוסיף עוד... עוד קצת פירוטכניקה. מה יותר גדול מזה? למה צריך להוסיף עוד כמה ניסים? אתה יודע מה? כך מנה אחרונה, קינוח, עוד נס קטן. הארון ממריא ולוקח את הכהנים איתו. בשביל מה זה טוב? מה הפואנטה של זה? אז זה בהחלט שאלות שאנחנו צריכים להתמודד איתן. כדי להבין, זה יותר לעומק, צריך לזכור, אולי נחשוב רגע על השאלה הזאת, האם זה שהארון עובר לפני עם ישראל, האם זה יתרון או חיסרון?
חיסרון.
למה חיסרון?
יכולים לגנוב אותו.
יכולים לגנוב אותו. אתה באמת חושב שיכולים לגנוב אותו?
כן.
כאילו, אולי יתרון דווקא. שכאילו...
קודם כל אני רוצה רגע להגיד, ודאי שלא יכולים לגנוב אותו. אם זה ארון שקורע את הירדן, והם יכול לעוף באוויר...
קריאת אמונה, מה? לך תדע. אולי תהיה שעת כושר.
הפוך, זה נראה לי כאילו...
אז לא גנבו אותו במה זה.
שהשם הולך בראש הצבא, איתנו.
אוקיי, אפשר להגיד, אם הארון הולך לפנינו, זה השם הולך לפנינו. ויצא המלכם לפניהם והשם בראשה. הקדוש ברוך הוא הולך בראשנו, זה זכות. ואופן מפתיע. בואו נראה את המקור באמצע העמוד, בצד ימין, ירמיהו פרק ג'. ירמיהו פרק ג' מדבר על אחרית הימים בדור של גאולה, דור שעם ישראל יזכה לחזור לארץ ישראל, והוא מתאר פה מצב מאוד מאוד טוב. שובו בנים שובבים, נאום השם, תחזרו בתשובה. כי אנוכי בעלתי בכם, כמו בעל ואישה, הקדוש ברוך הוא עם ישראל, לזוגיות. ולקחתי אתכם אחד מעיר ושניים ממשפחה, והבאתי אתכם ציון, אני אביא אתכם לארץ ישראל. ונתתי לכם רועים כליבי, אני אתן לכם מנהיגים טובים כליבי, וראו אתכם דעה והשכל. והיה, כי תרבו ופריתם בארץ בימים להם הנאום השם. כלומר, אתם תהיו ימים רבים, ואתם תרבו, פרו...
למרוא על גשמה.
בסך הכל יהיה פה דברים טובים, כאילו, יהיה חזרה לארץ, ויהיה מנהיגים טובים, ויהיה... פריה ורבייה בארץ, זה נבואת נחמה.
לא, התגשמה, מה?
הנבואה הזאת כבר התגשמה.
כן.
בהחלט. אבל בואו נראה את המשך הפסוק, פסוק תצאי.
חולק?
חולק. יכול להיות שהתגשמה לא לגמרי.
מה לא התגשם?
בינתיים הפסוק הראשון התגשם.
אולי רואים כליבי עוד לא בדיוק התגשם.
זה יש מצב, כמו שזה ביבי.
מי יודע?
ביבי החביבי.
אז... בואו נאמר שיש על זה ויכוח. יש ויכוח בעם ישראל אם יש לנו מנהיגים טובים או לא טוב. אבל בוודאי עדיין אין מנהיגים שמנהיגים את עם ישראל לחזור בתשובה ולעבודת השם. זה אפילו ביבי עוד לא במדרגה הזאת.
ברור.
עזרת השם אולי יתקדם גם במדרגה הזאת. אבל בואו נראה פסוק ד' ז'. והיה כי תרבו ופריתם בארץ ובימים ההם מנאום השם. לא יאמרו עוד ארון ברית השם ולא יעלה הלב. ולא יזכרו בו ולא יפקודו ולא יעשה עוד. מה הפסוק הזה רוצה להגיד?
ראו אותו בתור אליל.
לא יאמרו עוד ארון ברית השם, לא יזכירו אותו, לא יפקודו, לא יעשה עוד. אז אפשר להגיד שהבעייתיות מתחילה כאשר עם ישראל במקום
לראות אותו בתור כלי שמשמש
דרך לעבוד את השם ולראות את הארון בתור נציג של הקדוש ברוך הוא הופך את הארון
להיקה. אפילו לא נציג, למה נציג? נציג זה גם על...
אוקיי, לא נציג, אלא...
כלי, בתור כלי לשימוש.
כלי, זה כלי להשראת שכינה. זה לא כלי בדיוק לשימוש, מה אתה משתמש בו? זה כלי שיש בו בתוכו את ארון הברית. סליחה, זה ארון הברית שיש בתוכו את לוחות הברית, לוחות העדות, ועליהם כתובים עשרת הדיברות.
תשקד גם, לא? גם עוד יש בו.
צנצנת הרועים יש, לא?
צנצנת המן.
כן,
צנצנת המן. כתוב ששמים אותה מצד א� גם המקל שקט של אהרון, שמים אותו באוהל מועד, למשמרת ועוד לפני מרי, אבל לא בתוך אהרון.
איפה יש את הכרובים?
הקרובים הם מעל ההר. כן, והשכינה, הקדוש ברוך הוא מדבר אל משה מבין שני הקרובים. הוא שומע את הכל מדבר אליו מבין שני הקרובים. אז גם, זה, כל הארון הזה זה כלי להשראת שכינה, זה כלי לקשר בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. ואם כך, אפשר להגיד שעם ישראל בעצם עלול לראות את הכלי הזה בתור עיקר, בתור מישהו סוג של אליל. ולכן, אומר ירמיהו, לעתיד לבוא, לא יהיה ארון ברית השם. לא יעלה הלב, לא יזכרו בו, לא יפקודו ולא יעשהו. עכשיו, זה קצת קיצוני להגיד, כאילו, אני מבין, לא כדאי לעבוד את האליל, את הארון במקום, כמו אליל, במקום את השם. אבל לא יעשה, למה שלא יעשה? לא צריך ארון בבית המקדש? מהרה יבנה המקדש. לא צריך ארון בתוכו? לכתחילה, אבל יש שצריך ארון. אין לנו טעם לעשות סתם ארון. אתם יודעים שבית שני לא היה ארון הברית. כי כבר יאשיהו המלך, בבית ראשון, יאשיהו ראה שעתידים הגויים להרוס את בית המקדש, הוא החליט לגנוז את הארון. איפה נמצא היום ארון הברית? אתם יודעים? אף אחד לא יודע באמת. אף אחד לא יודע.
פעם היה דיבור שזה באיזה מדינה?
פעם היה דיבור שזה באתיופיה. יש סרט שעשו על זה, איך קוראים לו? מי זוכר?
אינדיאנה ג'ונס.
אינדיאנה ג'ונס, נכון. אינדיאנה ג'ונס, לא ראיתי, אבל שמעתי שהסרט הזה, חלק ממנו בנוי על העניין הזה שכאילו הוא הולך לחפש באפריקה את ארון הברית.
יש כאלה שאומרים שהכלים במקדש זה בוותיקן שם.
יש אומרים שזה בוותיקן. יש אומרים שזה מתחת לקרקעית הר הבית. בתוך המנהרות.
הרב גורן חפר שם, לא?
אז אלה זהו, זה לא הרב גורן, הרב גץ. הרב... הרב גץ שהיה רב הכותל, גם יהודי מדהים. מי שלא לא שמע עליו ולא מכיר אותו חייב להכיר. יש ספר שנקרא רב הכותל. ספר סיפור, מעניין על החיים שלו. ספר שלדעתי ממש מדהים. אישיות מדהימה שלא רבים מכירים אותה. הוא היה, אני לא זוכר מאיפה הוא עלה לארץ, מאחת, נדמה לי מתוניסיה, אני לא סגור על זה, משהו שם באזור, באזור המגרב. ועלה לארץ, התיישב בכרם בית זמרה, יישוב בגליל המערבי, והיה רב היישוב. וחוץ מזה שהוא היה רב, תלמיד חכם וכו', ומנהיג ציבור, הוא היה גם מקובל, עסק בקבלה ברמה מאוד מאוד גבוהה. והיה ציוני נלהב ומאוד תקיף בציונות שלו. לימים, הבן שלו נהרג במלחמת יום הכיפורים. ואז הוא עבר דירה לירושלים, נהיה רב הכותל וראש ישיבת המקובלים בירושלים, ישיבת בית אל, ישיבת המקובלים ברובע היהודי בירושלים, הוא נהיה רב הישיבה.
הרב גץ?
הרב גץ, כן. הרב מאיר יהודה גץ. הוא היה תמיד הולך עם, נכון, יש לבוש חרדי כזה של, איך קוראים לזה, פרק, או מין כזה, ארוך כזה שחור, אז הוא הולך עם כזה לבן, ושטריימל לבן, תחפשו בגוגל תמונות, תמונה שלו. מדהים, אישיות. אני זכיתי פעם אחת בחיים לפגוש אותו. הייתי ילד בן 9. הייתי בעמית, בחצי האי סיני, כשלפני הפינוי מסיני, הייתי אז, אתם יודעים, הישיבה שלנו, ישיבת נווה דקלים, היא הרי באה אחרי הגירוש מגוש קטיף. אבל היא הוקמה בגוש קטיף אחרי שהיא גורשה
מימית.
אז אני עוד זכיתי להיות, בתור ילד בן 9, זכיתי להיות בישיבה בימית. ו...
הנה, יש לו פה את הרבה.
כן, נכון.
מה זה לבוש אשכנזי?
אתה
לא, ספרדי.
זה לבוש לבוש אשכנזים, לא?
זה לבוש של מקובלים. הלבן הזה זה לבוש של מקובלים. אז הוא היה... אנחנו היינו ממש ביהודים האחרונים שעוד פונו מימית. סיפור ארוך, לא ניכנס אליו כרגע, ואז הרב גץ, ביום האחרון, שכוחות צה"ל כבר יצאו מימית, והוציאו בעצם גם אותנו, יצאו מכל סיני, ואז הוא נכנס, הוא הגיע לבית כנסת הספרדי בימית, אני זוכר, זה היה רגע, שוב, בתור ילד בן 9.5, זה היה לי רגעים מזעזעים כאלה. ראיתי פתאום יהודי שנראה כמו מלאך, זקן לבן, כולו לבן, לבוש לבן. וכולו בוכה בדמעות. דמעות זולגות, והוא ניגש לארון הקודש ומתחיל לבכות, לבכות, לבכות. זה היה מחזה ככה... הוא באמת היה דמות מיוחדת במינה, שווה לקרוא עליו המון סיפורים. למשל, אחד התנאים, הוא היה ראש ישיבת המקובלים, של כל המקובלים שהיו אז בירושלים. והתנאי שלו היה, אתה רוצה להתקבל לישיבה? זה לא היה ישיבה לחבר'ה בשיעור א', וגם לא חבר'ה בשיעור א', זה היה ישיבה למקובלים מבוגרים. אתה רוצה להתקבל לישיבה בתנאי שאתה עובד.
חלבן.
אין דבר כזה, דומה, נכון. אין דבר כזה להתקבל לישיבה בלי לעבוד. למה? כי על פי הקבלה, תורה ועבודה. אז זה דבר מדהים, כל מיני דברים ככה מיוחדים במינה. בין השאר, מכיוון שהוא היה רב של הכותל והמקומות הקדושים. אז בתקופה שחפרו במנהרות הכותל, היום יש, אתם יודעים, הייתם פעם במנהרות הכותל?
כן.
אז הייתה תקופה, בקדנציה הראשונה של ביבי, אז הוא פתח את מנהרות הכותל, היה על זה רעש גדול, מאומות של הערבים, לא משנה. אבל בתקופה שחפרו שם, אז הרב גץ ביקש, אמר, ביקש מהממשלה, תנו לי לחפור, אני רוצה לחפור דוח מתחת להר הבית. היום כל האזור של מנהרות הכותל זה לאורך הכותל המערבי. נגיד, אם זה הכותל, כאן כל היד שלי זה הכותל, אז חופרים, ופה זה הר הבית, אז חופרים רק פה למטה, חופרים בעומק, הולכים עוד יותר ויותר לכיוון צפון לאורך הכותל המערבי. פה זה נגיד הכותל הגלוי, נכנסים למנהרות והולכים פה לאורך כל הכותל עד הסוף שלו. הוא רצה לחפור דוח לתוך הר הבית. ובהתחלה אמרו לו שלא, והוא ככה הפציר מאוד, בסוף אמרו לו כן, בתנאי שאף אחד לא יודע מזה. הוא שלח מכתבים לכל מיני גדולי ישראל, בין השאר הוא שלח מכתבים לרבי מלובביץ', שהיה אז חי. ושלח לו ואמר לו, אני רוצה לחפור לתוך הר הבית, כי אני מאמין ששם נמצא ארון הברית. כותב לרבי מלובביץ', נכון שיש גרסה כזאת, יש מסורת כזאת, שארון הברית נגנז שם מתחת לזה. ונכון שעל פי הקבלה, אם ימצאו את ארון הברית, גאולה שלמה תבוא מיד. אבל דע לך, שעל פי הקבלה, מי שעוסק בזה ישלם בחייו. אמר לו הרב גץ, אני מכיר את הנושא הזה ואני אשמח לשלם בחייו בשביל שתבוא הגאולה שלמה מיד.
למה שישלם בחייו?
בשביל כסף, אם אתה צריך לשלם משהו. אתה לא רואה סרטים? תגיד לי.
רואה סרטים, אבל מה...
ככה זה, יש עניינים. תלמד קבלה, תבין. יאללה.
כן. אני יכול להסביר לך את זה, אבל אני צריך להרוג אותך. התחילו לחפור, ופתאום הגיעו לאיזשהו קיר, שראו שהוא לא קיר, זה כאילו איזו חסימה שבנו, ש... משהו שכאילו מחביא משהו, איזה קיר שלא אמור להיות במקום הזה, קיר שכאילו מסתיר משהו מאחורה. התחילו לחצוב בו והתרגשות גדולה וזה, ואז פתאום התמוטט התמיכה מעליהם, והיו כמה שנפצעו, לא נהרג אף אחד, אבל היו כמה שנפצעו, אבל בעיקר מה שזה גרם, שהערבים למעלה קלטו שחופרים מתחתיהם, עשו רעש נורא ועשו לחץ בינלאומי והפסיקו את החפירות שם. אז לא חפרו שם, אבל יש גרסה שאהרון נמצא שם. נחזור רגע לענייננו. אנחנו לא יודעים איפה אהרון נמצא.
צריך לחפור בסתר.
אבל אהרון, בבית שני כבר לא היה אהרון. בבית ראשון יושיהו המלך גנז אותו. בית שני היה רק את אבן השתייה, שזה דרך אגב מה שיש היום. אתם יודעים שב...
כמו שזה האבן שיעקב שם עליה את הראש, יש כל מיני גרסות שם.
המקום שהיום יש כיפת הזהב הענקית בהר הבית, נכון?
כן.
המקום הזה זה לא מסגד. יש את מסגד אל-אקצה, זה לא זה. מסגד, מה זה אל-אקצה? מה פירוש המילה אל-אקצה? דומה מאוד לעברית. הקצה. אל, בערבית זה
הר. מאיפה שהוא עלה, מאיפה שהוא עלה אומרים.
מאיפה שהוא עלה הם טוענים שזה הכותל המערבי. אבל כן, אתה צודק בעיקרון. אל-אקצה זה הקצה. זאת אומרת, זה מסגד שנמצא בקצה הקצה של הר הבית. בעיקרון, כשאתה עומד בכותל המערבי, אז... כיפת הזהב היא קצת בשמאל שלך, קצת באלכסון, שמאלה.
כן.
נכון, הייתם בקודם המערבי. אל-אקצה זה באלכסון ימינה. אתם אתם תגיעו לגודל המערבי פעם הבאה, תראו שבצד ימין יש כיפת, זה נקרא...
כיפת הסלע?
זה לא כיפת הסלע, היא נקראת כיפת הכסף, כיפת האבן, יש שם... למה זה לא נקרא כיפת הסלע? כיפת הזהב זה כיפת הסלע, למרות שהיא לא עשויה מסלע, היא עשויה מזהב. אז למה היא נקראת כיפת הסלע? כי זה לא מסגד. המקום הזה, כיפת הזהב, זה בעצם מבנה שנבנה לכבוד אבן השתייה. בפנים, בתוך המקום הזה, בתוך המבנה של כיפת הזהב, אין מסגד בפנים. פשוט יש סלע ענק, שזה לא סלע שמישהו הניח שם, זה סלע התשתית של ההר. כלומר, כל הר, סתם, כל הר, תלך להר תבור, להר, כל הר בארץ. אז הוא בנוי בעצם בתוכו מסלעים שעליהם הצטברה אדמה. אז בעצם הר הבית, הפסגה שלו הייתה איזשהו סלע, כיפת הסלע, הסלע הזה שבולט מתוך האדמה. תחפשו אחר כך בגוגל תמונות, תכתבו כיפת הסלע, תראו איך זה נראה בפנים. אסור ליהודים להיכנס שם. קודם כל, גם על פי חוק, אבל לא, על פי חוק בעיקרון אפשר להתיר, אבל על פי ההלכה אסור ליהודים להיכנס שם. יש דיונים, האם בכלל מותר להיכנס להר הבית או לא, אבל... לא, לכיפת הזהב, שזה המקום של קודש הקודשים. שם בפנים יש סלע, זה מה שיש שם, סלע ענק. אתם רוצים להסתכל רגע? אתה פותח רגע ומסתכל?
כן.
אני גם אפתח רגע למי שאיתי בזום. אז עשיתי כיפת הסלע תמונות, אז יצא לי מלא מלא תמונות של, של כיפת הזהב. אבל אתם יכולים לראות פה תמונה בפנים של המבנה. אז בעצם רואים פה, באמצע יש מסביב כל מיני קשתות, ובאמצע אבן. אתם יכולים לראות פה, אתם רואים?
כן, בדיוק גם אני מסתכל עליה.
תראה לי.
זה סלע ענק, כל הרצפה זה סלע ענק שבולט מהאדמה. זה המקום הזה. זה בעיקר מקום...
זה הטענה שזו אבן השתייה?
כן.
ציפיתי למשהו יותר יפה, משהו כזה שירותת. איך עשתת אותה? לעגל אותה קצת.
חלק מהיופי שלה שהיא בראשיתית וקדמונית וללא מגע יד אדם.
בנו מבנה יפה.
כן.
אז זה לא מסגד שם היום.
לא, זה לא מסגד. זה מבנה שבנה אותו, אתם יכולים לראות גם בוויקיפדיה על זה. בנה אותו, נדמה לי, החליף עומר.
נכון. ראיתי את זה, קראתי את זה. למה שהם עשו את זה? כדי...
הוא עשה את זה בעיקרון מתוך כבוד למקום הזה.
לא, בלי קשר, גם לירושלים אין שום קשר. בעיקרון, רק איזה שם זה כבר אותו אצלם.
אז כתוב פה, למשל, בוויקיפדיה, הכיפה נבנתה על מקומו של המקדש הרומאי יופיטר קפיטולינוס, אשר בתורו נבנה על מקומו של בית המקדש השני. זאת אומרת, הרומאים עשו את בית המקדש ובנו מקדש אלילי במקומו, והנה, לא החליף עומר, אלא החליף עבד אל מלק. הוא כנראה בנה את זה. לא יודעים בוודאות, ככה משארי. בואו נחזור רגע לענייננו. בעצם, מה שאנחנו עוסקים בו זה השאלה מה הנקודה של הארון? אנחנו רואים ששוב, בבית ראשון הארון היה מאוד דומיננטי. הוא זה שמכניס את עם ישראל לארץ, הוא זה שהולך לפניהם במלחמותיהם, והוא הלב של קודש הקודשים, הוא שוכן במרכז של קודש הקודשים. בית שני כבר בכלל לא היה ארון. היום גם אין לנו ארון. אז אפשר להגיד שעושים את זה, שירמיהו מנבא על זה כדי שלא תהפכו את הארון לאליל. שזה בהחלט בעיה. בואו נראה רש"י. רש"י על ירמיהו, מופיע פה לפניכם במקור האמצעי בצד ימין. אומר רש"י, לא יאמרו עוד ארון, כי כל כניסתכם תהיה קדושה ואשכון בה כאילו הוא ארון. אני רוצה רגע להסביר את הרעיון של הנקודה הזאת כפי שרש"י מסביר אותה. רש"י בעצם טוען שהמצב האידיאלי זה בלי ארון. זה לא רק מתוך חשש שמא עם ישראל יהפוך את הארון לאליל. אלא זה המצב האידיאלי, שהקדושה, השראת השכינה, זה לא רק בארון. אתה רוצה שרק בארון הקדוש ברוך הוא ידבר עם משה? למה לא? שידבר איתו בכל מקום, שידבר עם כל עם ישראל. אני רוצה שיהיה מצב כזה שהשכינה, השראת השכינה, תופיע בכל מקום, לא רק בארון. וככה רש"י מסביר, כל כניסתכם לארץ תהיה קדושה. עכשיו שימו לב, בעצם מה שזה מלמד אותנו, שזה שהארון הולך לפני עם ישראל, זה מבטא חיסרון של עם ישראל. לא חיסרון של הארון שהולך לפניהם, חיסרון של עם ישראל. למה? בואו נראה רגע את מי שיש לו תנ"ך מוזמן לפתוח, ומי שאין לו תנ"ך אז אני אפתח רגע, מי שבמחשב אז אני אפתח רגע בדברים פרק ט'. דברים פרק ט', אני קורא, אין את זה בדף, אבל אני קורא מתוך התנ"ך. שמע ישראל, זה לא שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, אלא שמע ישראל אחר. לא, זה אותו עם ישראל, אבל זה אמירה אחרת. שמיעה אחרת שאנחנו צריכים לשמוע. שמע ישראל, אתה עובר היום את הירדן, לבוא לרשת גויים גדולים ועצומים ממכה, ערים גדולות ובצורות בשמיים, עם גדול ורם בני ענקים, אשר אתה ידעת ואתה שמעת, מי התייצב לפני בני ענק? וידעת היום כי השם אלוקיך הוא העובר לפניך, אש אוכלה, הוא ישמידם והוא יכניעם לפניך, בורשתם ועבדתם מהר כאשר דיבר השם אליו. מה שאומר עד כאן, שלוש פסוקים ראשונים, שמע, אתה הולך לפגוש את ארץ ישראל, עמים ענקיים, ערים בצורות בשמיים, אבל הקדוש ברוך הוא יכבוש לפניך את הארץ. עכשיו שימו לב לדגש של פסוקים ד' עד ו', או ד' ועלה, נגיד את זה ככה. אל תאמר בלבבך, אסור לך להגיד, מה אסור לך להגיד? אל תאמר בלבבך, בהדוף השם אלוקיך אותם לפניך למור, בצדקתי הביאני השם לרשת הארץ הזאת. אל תחשוב שהארץ הזאת, אתה מקבל אותה בצדקתך, בזכותך. אני מדלג רגע לפסוק, היי, לא בצדקתך וביושר לבבך אתה בא לרשת את ארצם. כי ברישת הגויים האלה, השם אלוקיך מורשע מפניך. למה אתה מקבל את ארץ ישראל? בגלל שהגויים רשעים, לא בגלל שמגיע לך. אתה חושב שאתה נכנס לארץ בגלל שמגיע לך? לא מגיע לך להיכנס. אז למה אתה כן מקבל? כי הגויים האלה רשעים. וגם, ולמען, הקים את הדבר שנשבע השם לאבותיך, לאברהם, יצחק וליעקב. לא מגיע לכם להיכנס. אתם חושבים שאתם נכנסים בגלל שמגיע לכם? לא מגיע. אז למה אנחנו נכנסים? כי הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם, יצחק ויעקב. לאברהם, יצחק ויעקב מגיע, שהבנים שלהם ייכנסו, לכם לא מגיע. הגויים האלה לא מגיע להם להישאר בארץ, הם חטאו כל כך הרבה. מגיע להם שהקדוש ברוך הוא יעיף אותם מהארץ. אבל לעם ישראל לא מגיע. הוא חוזר על זה שוב, פסוק ו', וידעת, כי לא בצדקתך השם אלוקיך נותן לך את הזאת הדבר הזה לא רשתה, כי עם כשעורף אתה. ואז הוא מתחיל להזכיר, מעלה מלא פסוקים, זכור אל תשכח, אשר הקצבת השם אלוקיך במדבר, ממרים מיתם עם השם, חורף הקצבתם. ואז הוא מתחיל להגיד להם מלא מלא דברי מוסר על כל הדברים והפעמים שהם היו לא בסדר. בעצם אומר משה לעם ישראל, רבותיי, אתם לא נכנסים לעם ישראל בזכות המעשים הטובים שלכם, אלא בזכות הברית שקראת הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל. וזה בעצם הביטוי של ברית, ארון הברית. הארון, יש לו כמה שמות, ארון האלוהים, ארון הברית, ארון העדות. אבל בפרק שלנו, בפרקים ג' וד', כאשר הקדוש ברוך הוא מעביר את עם ישראל את הירדן, הארון חוזר על עצמו 17 פעמים שהארון נקרא ארון הברית. למה? כי עם ישראל נכנס לארץ ישראל רק בזכות הברית, לא בזכות שמגיע לו. יש גמרא מפורסמת, שדווקא לא הבאתי אותה בדף המקורות. הגמרא אומרת שזכות אבות תמה, נגמרה, אין לנו יותר זכות אבות. איך יכול להיות? יכול להיות. כמו שבן אדם זכה במיליון דולר בפייס. יכול להיגמר או לא יכול להיגמר?
יכול
להיגמר. אבל היה לו מיליון דולר. בסדר, היה לו מיליון דולר. אבל תלוי, מה הוא עשה איתם? אתה אומר, זה לא כל כך הרבה.
תלוי איזה בן אדם. תלוי מה הדברים, בדיוק מה שאמרת, מה שהוא יעשה איתם.
בדיוק, תלוי מה הוא יעשה איתם. דרך אגב, תדעו שהרבה מאוד אנשים שזכו בפייס...
מחסידים את כולה ועוד נכנסים לחובות.
נכון. אחר כך מהר מאוד נגיעים לחובות. איך?
דוד של אבא שלי. דוד של אבא שלי.
דוד של אבא שלך? מה אתה אומר?
כן, נכנס לחובות.
עכשיו אתה אומר לעצמך, איך זה יכול להיות? איזה הזוי זה? לא, כי בן אדם לא רגיל.
כי הם מאבדים.
בדיוק, הוא לא רגיל להתנהל עם כל כך הרבה כסף. אז הוא מאבד אותו בקלות. אז הוא מתחיל לקנות וקונה כל מיני דברים, בזבז וזה. ועוד מלא אנשים מבקשים ממנו, אז תן לי תרומה לפה ותן לי תרומה לפה, והוא לא יודע איך להתנהל עם הרבה כסף. בסוף...
לא מספרים, והולכים ישר עם מי שמבין בכספים.
כן, נכון. אז להבדיל אלפי הבדלות. עם ישראל היה להם, זכו בזכויות של אברהם, יצחק ויעקב. יש לנו זכות אבות. אבל זה כמו יתרה בחשבון, יש לך יתרה של מיליון דולר. לעם ישראל יש יתרה של האבות. אבל היתרה הזאת לאט לאט עוברת ונגמרת, כי עם ישראל חוטא וחוטא 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 וחוטא. אז כל עבירה שלנו מורידה קצת מהזכויות שנשמרו מהאבות. זהו, נגמר. הגמרא אומרת, זה נגמר. אין יותר זכות אבות. איך ייתכן? אומר רבנו דם בתוספות, כן, זכות אבות תמה, אבל ברית אבות לא תמה. ברית זה כמו שאנחנו רואים פה עם אהרון. זה לא משנה, לא בצדקתך, אבל לא משנה. הקדוש ברוך הוא נשבע, ברית זו שבועה, זה הסכם שלא עוברים עליו לעולם. ולכן דווקא אהרון, מה זה אהרון? אהרון הוא בעצם מבטא את הלב של הלב של הלב של קודש הקודשים. בכל יהודי, גם אם הוא חוטא ופושע ישראל, אף על פי שחטא ישראל הוא. כי בכל יהודי יש נשמה יהודית. אתה מקלף את כל הקליפות החיצוניות, בסוף יש שם ניצוץ יהודי. בסוף יש שם האמת, יש שם נשמה. וזה אהרון. לכן הוא נמצא בלב של הלב של הלב של המשכן, בתוך קודש הקודשים. אף אחד לא נכנס לשם לעולם, רק הכהן הגדול פעם בשנה נכנס לשם. כי זה בעצם מבטא את הנקודה הפנימית הזאת של הנשמה היהודית שיש בכל יהודי ויהודי. ולכן אהרון הוא זה שהולך לפניהם. לכן אהרון אומר, בואו נחזור רגע למקורות שבהם פתחנו, אומר המדרש, שיהושע מצופף את כל עם ישראל, מצמצם את כולם בין שני בדי אהרון. למה? כי הוא בעצם אומר להם, רבותיי, אתם נכנסים לארץ, אבל מי מוביל אתכם? מי הולך לפניכם? אלפיים אמה, אהרון. תשמרו מרחק, יש דיסטנס ביניכם ובין אהרון. רחוק יהיה ביניכם וביניו כאלפיים אמה במידה, אל תקרבו אליו. למה? כי אתם לא ראויים. מי אתם שתתקרבו לאהרון? אתם באמת לא מגיע לכם להיכנס לארץ. רק אהרון נכנס, בזכות אהרון אתם נכנסים. מה זה אהרון? הברית. אהרון הברית. בזכות הברית אתם נכנסים. אז מצד אחד אתם הולכים רק אחרי אהרון. מצד שני אתם שומרים מרחק, דיסטנס ממנו. מצד שלישי, כולכם נכנסים בעצם בין שני בדי אהרון. מה זה בעצם הבדים של אהרון? מה התפקיד של הבדים? למה יש לאהרון בדים?
שיוכלו להרים אותו.
שיוכלו להרים אותו, נכון? מי מרים אותו?
כהנים. הוא מרים את עצמו.
כהנים.
אז הכהנים, בעיקרון הכהנים, גם הלוויים, בני קהת, גם בני קהת הלוויים, מותר להם לשאת את אהרון, אבל לא, ודאי לא כל יהודי. אסור לסתם יהודי לגשת לשאת את אהרון. הוא ימות, ימות במקום. אפילו לוי שלא מבני קהת ימות אם הוא נושא את אהרון. ואף על פי כן, הבדים האלה, בואו נראה את מקור באמצע בצד שמאל. בשמות פרק כ"ה, מתואר שם איך בונים את הארון. מישהו בבית, אתם רואים עכשיו את הדף מקורות? בצד שמאל, באמצע, שמות פרק כ"ה, הפסוק אומר, בטבעות הארון יהיו הבדים, לא יסורו ממנו. רש"י, שלא מוזכר פה, רש"י אומר, לא יסורו ממנו לעולם. לכאורה, למה לא להסיר את הבדים? הרי מה המטרה של הארון, של הבדים? כדי לסחוב את הארון. למה צריך לסחוב אותו? כי זזים ממקום למקום במדבר, 40 שנה הולכים במדבר. אז צריך לשאת את הארון ממקום למקום. אבל לכאורה, כאשר הגענו סוף סוף לקודש הקודשים, לבית המקדש, למה צריך עוד בדים? כי העניין של הבדים, זה שהבדים הם נקודת הקשר של עם ישראל עם הארון. זאת אומרת, הארון מבטא את הברית, את הנצחיות, הנשמה האלוקית, שיש בכל יהודי. ולא משנה מה עם ישראל עושה, הקדוש ברוך הוא איתנו. זה הנקודה של הארון. אבל מצד שני, עם ישראל לא יכול לגשת לזה. אתה לא ראוי להתקרב בכלל לנקודה הקדושה הזאת של הנשמה היהודית הזאת, של כלל עם ישראל. אתה לא רשאי להתקרב לזה. נקודת הקשר זה הבדים, שהנציגים שלנו, הכהנים או הלוויים בני קהת, הם הנציגים של עם ישראל, והם יכולים לגשת ולהתקרב אל הבדים. תראו את הגמרא במסכת יומא, מתחת למקור בדף בספר שמות, בצד שמאל. אומרת הגמרא במסכת יומא, רב יהודה רמי, כלומר הוא הקשה. כתיב, ויראו ראשי הבדים. כתוב שרואים את הבדים. הוא כתיב, ולא יראו החוצה. הכיצד? איך יכול להיות? תחליט. פסוק אחד, שני פסוקים במלאכים א', ששלמה המלך בונה את בית המקדש. אז פסוק אחד אומר, רואים את ראשי הבדים. אהרון נמצא בתוך קודש הקודשים. אין קיר שחוסם. מה יש בין הקודש לקודש הקודשים? פרוכת. והבדילה הפרוכת לכם בין הקודש ובין קודש הקודשים. אז מצד אחד אומרים לך, רואים את ראשי הבדים. מצד שני אומרים לך, לא יראו החוצה. הכיצד? נראים ואינם נראים. מה זה? דני דין. מסבירה הגמרא, תני נמי אחי. ויראו ראשי הבדים. יכול לא היו זזים ממקומם, אתם אומרים, ויעריכו עבדים. יכול היו מקרעים בפרוכת ויוצאים? מה, אתה חושב שיש חורים בפרוכת והעבדים בולטים החוצה דרך הפרוכת? לא. תתאו, תלמוד לומר, ולא יראו חוצה. הכיצד? דוחקים ובולטים ויוצאים בפרוכת ונראים כשני דדי אישה, שנאמר, צרור אמור דודי לי, בן שדי ילין. כלומר, הגמרא אומרת שבעצם יש בד של פרוכת, והבדים זה שני קרשים שבולטים ודוחפים את הפרוכת החוצה, ואז אתה מסתכל על הפרוכת מבחוץ, זה נראה שתי בליטות כאלה, והגמרא דמה את זה לשני דדי אישה, לחזה של אישה. עכשיו באמת, לא נעים, לא מצא הגמרא משל קצת יותר, כאילו, קצת יותר צנוע. אתה מדבר פה על הפרוכת של קודש הקודשים. דווקא על דדים של אישה אתה צריך לדמות את זה? זה בדיוק הנקודה. מביא פסוק משיר השירים, בן שדי ילין. מה זה רוצה להגיד? רוצה להגיד כמו שהשדיים של אישה, המטרה שלהם זה להעניק את התינוק. כך בעצם הבדים, בדי אהרון, זה נקודת הקשר. משם אנחנו יונקים את הקשר לברית, את הקשר לריבונו של עולם. אנחנו באמת, אין לנו שום יכולת, אין לנו שום זכות להיכנס לארץ. לפחות בימי יהושע לא היה לנו. ספר ירמיהו אומר לנו שלעתיד לבוא, על פי הפירוש של רש"י, כל כניסתכם תהיה קדושה, ואני אשכון בה כאילו הוא ארון. ככה זה יהיה. כרגע זה עוד לא. כרגע בימי יהושע, עם ישראל לא ראוי. לא בצדקתך, לא ביושר לבבך. אלא מה? בזכות הברית, בזכות הארון. אז הבדים הם נקודת הסמל של הקשר שלנו אל הארון. ונקודה האחרונה שבה נסיים, זה מה הפואנטה שהארון צריך לשאת את נושאה ולעבור. זה בדיוק הנקודה. אפילו הכהנים, אתה חושב שהנציגים שלך, של עם ישראל, הכהנים, הם נושאים את הארון? פתאום. הם לא נושאים את הארון, הארון עושה את נוסף. שזה בעצם החידוש הגדול, שהארון הוא זה שמכניס את כל עם ישראל לארץ. לא שהכהנים מכניסים את הארון. אם הכהנים היו עכשיו עוברים מעלה, אז היית חושב, מי קרא את הירדן לפני עם ישראל? הכהנים. לא. זה הארון. במקרה, הכהנים נושאים אותו, אבל באמת, אתה חושב שהם נושאים אותו? הוא נושא אותם ולא הם נושאים אותו. אז זה בעצם הלימוד הגדול מהנס הזה, וזה מה שהגמרא, מה שהמדרש, רצו ללמד אותנו בפרק שלנו. שכאשר עם ישראל עובר את הירדן, הוא לא עושה את זה בזכותו. הוא עושה את זה בזכות הברית, בזכות השבועה שנשבע הקדוש ברוך הוא לעבדנו על אברהם, יצחק ויעקב, וזה בעצם הדרך של הקדוש ברוך הוא. להכניס את עם ישראל לארץ. לעתיד לבוא, באמת יהיה מצב כזה שכל עם ישראל יהיה כולו קדוש ולא יהיה צורך בארון. אבל זה כבר נושא שנרחיב עליו אולי בהזדמנות אחרת. עד כאן להיום. חזקו ואמצו. שפע ברכה והצלחה.
תודה רבה.